היי, כאן קרמל. עקב תקלה טכנית, הפרק של השבוע וגם פרקים נוספים שכבר הוקלטו, נמחקו ללא יכולת שחזור. ולא, לא היה להם גיבוי נוסף לצערי. אז היום אני מפרסמת פרק מיוחד, שרציתי לשמור לסוף הקרח הראשון. ואחריו, כנראה נצא להפסקה קצרה, עד שהקליט וארוך מחדש את הפרקים החסרים. מאוד רציתי לשחרר כל שבוע פרק. אבל לפעמים לכם יש תוכניות אחרות. מקווה שתיהנו מהפרק הזה, ותמיד, אבל תמיד, תשמרו את הקבצים שלכם, לפחות בשני מקומות.
הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. עם קרמל הרולד לוזבר, אני קרמל, ומעולם לא קראתי טולקין, עד עכשיו. היום אנחנו בפרק מיוחד שעוסק באיש עצמו, טולקין. נמצאת איתי נווט טכנאי, היי נווט.
היי קרמל, מה נשמע?
נהדר, אנחנו מקליטות את הפרק הראשון בעצם בפודקאסט, הוא לא יצא ראשון, הוא יצא מתישהו בהמשך, אבל מאוד מרגש, אני מאוד שמחה שאת פה איתי.
אני גם כל כך שמחה להיות פה, איזה כיף שהזמנת אותי.
ממש כיף, אני אשמח אם תציגי את עצמך למאזינות והמאזינים שלנו.
היי, נעים מאוד, אני נווט טכנאי, טולקינאית מגיל 15 בערך, מה שנקרא, באתי בגלל הסרטים, נשארתי בגלל הספרים, אני חובבת ספרות באמת מגיל מאוד קטן, ספרות פנטזיה, ספרות המאה ה-19, זה שתי ה... אהבות הגדולות שלי, ואני עובדת עם ספרים בעצם ביום יום שלי בגטבוקס, ספרים דיגיטליים, אני, זה חנות ספרים דיגיטלית, אז אני מוקפת כל היום בספרים, תקצירים, מאוד אוהבת ספרי פנטזיה, מאוד אוהבת ספרי פנטזיה ישראלים, מאוד אוהבת אתכם לכתוב כמה שיותר.
נשמע כמו חלום של עבודה.
לחלוטין.
היום נדבר קצת על החיים של טולקין. אני לא זוכרת איפה קראתי או שמעתי את זה, אבל... אני יודעת שטולקין דווקא לא הרגיש שצריך בהכרח להכיר את הסופר כדי להבין את היצירות, אבל זה כן משהו שאנחנו נעשה היום, גם עם קצת הקשר לספרים, אבל אני חושבת שפודקאסט שלהם שעוסק בספרים של אדם, אולי כדאי קצת להכיר אותו.
אני גם חושבת, נראה לי שזה עניין של גישה ספרותית וגישות ספרותיות שונות שהיו רווחות לאורך ההיסטוריה של לימודי ספרות, הנאו-קריטיסיזם שניסו לנתק את היצירה מהקשר, כאילו היצירה זה משהו נשגב לחלוטין, שתן לקרוא במנותק לחלוטין ולראות בתוכה דברים, כאילו היצירה היא מין מכלול שלם שלא צריך את החיבור. ברור לי שאני עושה עוול מטורף לנאו-קריטיסיזם כרגע, בכל זאת כאילו עבר קצת זמן מאז הלימודים שלי, אמכם הסליחה, אבל אני לגמרי רואה איך גם טולקין יכול לראות ביצירה משהו נשגב ושלא צריך, איך הוא קורא לזה, היה לו איזה מטאפורה כזאת של העצמות והמרק, שלא מסתכלים על המרק ובודקים כאילו...
לא בודקים רכיב רכיב, אלא את המרק כמרק, אני גם הגעתי לזה.
מטאפורות של ספרות ואוכל, כאילו...
שלום. כן, אוכל, לגמרי. אני פה.
כמה הוביטי זה מטאפור, לדבר על ספרות דרך מטאפורות של אוכל.
אנחנו נתחיל בהתחלה. ג'ון רונלד ראואל טולקין, שלחלוטין זה נשמע כאילו הגיע מאיזושהי ישיבה עם השם הזה, נולד בשלישי בינואר 1892 בדרום אפריקה. למה הוא היה בדרום אפריקה? שני ההורים שלו בריטים, ואבא שלו ארתור ראואל טולקין, היה פקיד בבנק, בגלל העבודה שלו הם עברו לדרום אפריקה. לאמא שלו קוראים מייבל סופילד, אם אני אומרת שמות לא כמו שצריך, אני מתנצלת ממש. כשרונלד היה בן שנה, נולד לו אח בשם הילרי ראואל טולקין, השמות, וואו, אהבתי, בערך. בשלב מסוים, כשטולקין בן בערך 4, אמא שלו עוברת עם הבנים לאנגליה, אבא שלו נשאר שם, מקווה להצטרף למשפחה, אבל הוא נפטר מסיבוך של מחלה. כשטולקין היה רק בן 12, גם אמא שלו מתה מסוכרת, בזמן הזה זה לא היה משהו שאפשר לטפל בו, והוא בעצם נשאר יתום. הם גרו, הוא והילרי, אחיו, גרו אצל דודה שלהם, בשלב מסוים איזשהו קומר בשם פרנסיס, לוקח עליהם חסות, והם בעצם גדלים אצלו. כבר בילדות שלו, אני יודעת שהוא מאוד התעניין בשפות, זה משהו שהוא מאוד אהב, חקר, המציא שפות משלו כבר בגיל צעיר. יש לי פה איזשהו ציטוט מתוך ראיון שהוא נתן לעיתון טיימס מגזין ב-1976. הוא אומר, במקרה יש לי זיכרונות ברורים מאוד מילדותי. כנראה בגלל העובדה שהגרתי ממדינה אחת והגעתי למקום שונה בתכלית. מקום שהשתייכתי אליו, אבל היה חדש ושונה. מי שממה לוהטת, לעץ חג המולד. אבל לא, לא הייתה זו ילדות אומללה. היא הייתה מלאה בטרגדיות, אבל הן לא גרמו לה להיות אומללה. הוא התייתם בגיל 12, שאני בטוחה שזה משהו שמאוד השפיע עליו. האם אנחנו נראה בספרים עניין עם יתמות, דמויות יתומות?
בהחלט, בהחלט. הרבה מהדמויות שלו, לא מעט מהדמויות שלו, הן דמויות יתומות. לציין כמה מהן?
אני בשלב הזה לא אכיר אותן, אבל בטח.
אז יש לו, קודם, הגיבורים שלו, הגיבורים עצמם, הם יתומים. בילבו הוא כבר בן אדם בוגר, כשהוא יוצא למסע שלו בספרי ההוביט, אבל גם שם ההורים נעדרים, כאילו, הוא כבר יתום בשלב הזה. פרודו מתייתם מהוריו כשהוא ילד, כשהוא ילד קטן, מספרים את זה ממש בהתחלה. ארגורן התייתם מהוריו, איווין ואיומר, לבורומיר ופרמיר יש רק את אבא שלהם, שהוא כזה חצי מתפקד כאבא, יותר מתפקד כמין עוצר במשרה מלאה, לפי מה שנרמז בספרים ונאמר מאוד בלנטלי בסרטים. אז כן, היתמות בהחלט משחקת תפקיד בבניית ועיצוב הדמויות בארץ התיכונה. כאילו זה לא נושא שממש עוסקים בו, הוא לא נכנס לתוך הפסיכולוגיה של זה, אבל זה פשוט שם וזה נוכח.
יש הרבה ייצוג של דמויות, כנראה מתוך התחושה שלו.
כן, כן, בהחלט. וזה גם די הגיוני ביחס לעולם עתיק, שכאילו מצד אחד יש אריכות ימים זה דבר בארץ התיכונה, ויש כאילו בגלל הקרבה אל האלפים בני לילית, זה גם יהיה, נראה לי שצריך פרק שלהם לדון על איך אומרים אלפים או בני לילית.
אנחנו נגיד פעם ככה, פעם ככה, אני לא בוחרת צד בתרגומים, בטח לא בשלב הזה.
התרגום הוא ל-elves כמובן. אז יש איזשהו קטע עם אריכות ימים, אבל גם עם מלחמות ומחלות ודברים כאלה, וברור לנו שמדובר בעולם שהוא עולם עתיק יותר, אז הרבה אנשים מתים.
בגיל 16 הוא פוגש את אהבת חייו, אידית ברט. היא הייתה גם יתומה, והיא הייתה מבוגרת ממנו בשלוש שנים. הקומר פרנסיס, שכמובן טולקין היה בן חסותו, לא כל כך היה מרוצה מזה, ואומר לו, חביבי, אתה מנתק מגע, ואתה לא מדבר, לא כותב, לא יצר קשר עם אידית, עד גיל 21. ומה טולקין עושה? הוא מקשיב לו. שוב, אני לא זוכרת איפה קראתי את זה, ואני גם לא יודעת אם זה פרט אמיתי, אבל בגיל 21, בשעה 12 בלילה, מיד ביום הולדת שלו, הוא כותב לה מכתב, ומספר לה שהוא עדיין אוהב אותה. היא כבר מאורסת לאדם אחר, מחליטה לבטל את האירוסין, והם חוזרים להיות זוג, שזה מדהים.
אתם לא רואים אותי, אבל אני עם מבט מצואף כרגע. סיפור האהבה של טולקין ואידית, והסיפורים שמושפעים ממנו בארץ התיכונה, ובספרים שלו באופן כללי, זה בין הסיפורים האהובים עליי ביותר בעולם.
שוב, דברים שלא אומרים לי כלום עדיין, אני יודעת שיש לנו זוג של דמויות בספרים, ובשם ברן ולותיין, אני אומרת את זה נכון?
כמעט, היית ממש קרובה, זה ברן ולותיין.
ברן ולותיין, אני אתפוס את השמות, זה בכל זאת.
שמות אלה, אני מאמינה שרוב המאזינים שלנו והמאזינות שלנו בשלב הזה יודעים את זה, אבל בכל זאת שווה להגיד, השמות ברן ולותיין חרוטים על הקברים של טולקין ואידית, הוא לגמרי ראה בה את הלותיין שלו, ברן ולותיין זה סיפור מתוך הספר של טולקין הסילמריליון, שזה בעצם כתבים מוקדמים יחסית של טולקין, שהבן שלו כריסטופר אסף אותם וערך אותם לספר, באמת אם אתם מצליחים לשים יד על הסילמריליון, הוא מאוד מומלץ לקריאה, בתור סוג של המיתולוגיה של העולם, והסיפור של ברן ולותיין זה איזשהו סיפור מאוד מאוד מרכזי בטולקין, בתוך קובץ הסיפורים הזה, והוא סיפור אהבה יפהפה, סיפור אהבה והרפתקאות יפהפה, מפתיע בתפקיד של הנשים בתוכו, באמת התפקיד של, של לותיאן, הדמות של, שמזוהה ככה עם אידית, זה פשוט התפקיד שהוא נתן לה, הוא יפהפה, ואין הרבה סופרים מודרניים שיכולים, שכותבים ככה היום דמויות נשיות.
אנחנו אומרות מודרני, וברור שמבחינה ספרותית זה נחשב מודרני, אבל עדיין זה משהו שהיה כבר לפני עשרות שנים, אני משערת שעוד בתקופה שהוא כתב את הדברים האלה, עוד אפילו פחות היה תנועה פמיניסטית ודברים כאלה, אז כנראה זה אפילו היה יותר מודרני.
וגם בכלל כשחושבים על זה, את הסיפור הספציפי הזה, הוא כתב עוד בתור נער, הוא היה בן, הוא אמר, אני חושבת שכתוב איפשהו, שהוא אמר איפשהו, שהוא התחיל לעבוד על זה כבר בגיל 17.
זאת אומרת שקצת אחרי המפגש, אפילו שהם לא היו בקשר, כל הזמן הזה הוא חשב עליה.
כן, זה היה long distance, גם המלחמה הפרידה ביניהם בשלב מסוים, וזה היה מאוד... אידית חיכתה לו, הוא היה בסכנת חיים איומה ונוראית, למרות שאני מניחה שאנחנו תכף נגיע לזה. אז בלי ספוילר, טולקין יודע לכתוב סיפורי אהבה, וזה פשוט נפלא, כאילו כולם מסתכלים על שר הטבעות כמין אפוס גדול ומלחמתי ומאוד כאילו מלחמה ולהזיז כוחות וצער, אבל וואו, יש לו סיפורי אהבה כל כך יפים. כל כך יפים, ולא רק של ברן ולותיאן, או של זוגות שמדמים את טולקין ואידית, זוגות אחרים, שזה פשוט כיף לראות את זה, אנחנו נצלול לזה. דיבר על הפרקים האלה.
סגור.
יס. עוד נקודה שהעלו בפודקאסט מתחרה שלנו.
אין לנו מתחרים, אנחנו הפודקאסט הטולקינאי העברי היחידי, בערך.
הפודקאסט הטולקינאי העברי הראשון, ביאליק היה גאה בנו. הפרנסינג פוני, זה פודקאסט שמאוד מאוד כדאי להקשיב לו, הם מנתחים את טולקין ככה, את הספרים לעומק, מכירים את הביוגרפיה שלו מאוד מאוד טוב, והם שמו לב לזה שהגברים אצל טולקין הרבה פעמים מתחתנים למעלה ממעמדם, כשהאישה היא ממעמד גבוה יותר מבחינה חברתית, אפילו בת על מוות, הרבה פעמים בן תמותה מתחתן למעלה ממעמדו עם בת על מוות. וזה משהו שככה משחק תפקיד, אז יכול להיות באמת שככה הוא, אני חושבת שרואים הרבה פעמים מדברים בביוגרפיה שלו על זה שככה הוא מסתכל על אידית. אגב, רוב מה שאני יודעת על הביוגרפיה של טולקין, אני יודעת מהביוגרפיה שכתב המפרי קרפנטר, תורגמה לעברית על ידי דני אורבך, וממש ממש שווה לקרוא את הביוגרפיה הזו, היא נותנת מבט מאוד מקיף, מאוד מעמיק ומאוד חד to the point על טולקין, מי שככה רוצה להכיר את הסיפור שלו יותר טוב.
בכלל אין לי רשימת ספרים של טולקין, ערימה שהולכת ומצטברת לי ככה ליד המיטה, אני בכלל לא חיכיתי לעוד ספר של טולקין לקרוא, אני הולכת... למצוא אותו מיד. ב-1915, טולקין מתגייס לצבא הבריטי. זה הזמן של מלחמת העולם הראשונה. הוא קצין, לוחם בחזית בצרפת, ובקרבות הוא מאבד את כמעט כל החברים הכי טובים שלו, חוץ מחבר אחד. הוא מגיע לבית חולים בגלל שהוא חולה בקדחת השוחות, זו מחלה שהייתה די נפוצה בזמן הזה. התסמינים היו רגליים נפוחות מאוד, חום גבוה. בזמן ההחלמה הוא מתחיל לכתוב כמה אגדות. הן היו מבוססות על לימודים קודמים שהוא עשה, של מיתולוגיה ופולקלור. ממה שאני יודעת, זה בעצם היה ההתחלה של The Book of Lost Tales, ספר הסיפורים האבודים, וזה מה שיהפוך בהמשך לסילמריליון.
אולי חשוב לציין גם בהקשר של מלחמת העולם הראשונה, שהוא השתתף באחד הקרבות הכי איומים והכי קשים והכי במבט לאחור חסרי פואנטה על שלושה, אותם שלושה מטרים של אדמה פחות או יותר, שבאמת אנחנו כמעט איבדנו שם הרבה מאוד סופרים ומשוררים ואנשים שכתבו יצירות מדהימות. מי יודע כמה באמת איבדנו במלחמת העולם הראשונה, אבל לא מעט סופרים ומשוררים יצאו ממלחמת העולם הראשונה. הקרב על הסום היה באמת אחד הקרבות הקשים, וטולקין שרד אותו איכשהו, וזה באמת המזל שלנו, ומרגישים איך המלחמה והקרבות מאוד השפיעו על על היצירה שלו. ההיכרות הזאת הקרובה די עם הזוועות ועם הטראומה, זה משהו שבהחלט מרחף מעל היצירה, אולי אפילו עומד ככה ביסודות שלה.
כל מיני מבקרי ספרות ואנשים שחוקרים את העבודות של טולקין אומרים שהוא הושפע מהחוויות שלו במלחמת העולם הראשונה, ואחרי זה גם יש תקופה שהוא כותב, תכף נגיע לזה, בזמן מלחמת העולם השנייה, ואומרים שזאת הייתה אולי איזושהי פנטזיה שעזרה לו לברוח מהמציאות של המלחמה, מכל האכזריות שהוא ראה שם, מכלי הנשק ההרסניים.
או להפך, לתעל אותה, לתעל את הפחד, ולהפוך אותו למשהו ככה אפי וגדול, לאומנות.
זו כנראה ממש הייתה הדרך שלו להתמודד, והחוויות האלה ניכרות בכתיבה שלו. כן, יש פה איזשהו חלק גם מתוך רעיון לעיתון הטיימס, 1967. הם כותבים שם שבניגוד למה שנכתב עליו בעיתונים, הוא לא כתב בתעלות. יכול להיות שחלק מהעיתונאים כתבו עליו שהוא ממש כתב בתעלות, והוא אומר, זו שטות. אתה יכול לשרבט משהו על גב מעטפה ולתקוע אותה בכיס האחורי שלך. אבל זה כל מה שאפשר. אתה לא יכול לכתוב ממש. אם המקום הזה, והוא מתייחס לחדר העבודה שבו נערך הרעיון, היה שוחה ענקית, הייתי משתוחח על הרצפה, בין הזבובים והלכלוך. קלירלי, המאורעות של הלחימה משפיעים עליו, והם עדיין איתו ומלווים אותו גם שנים אחרי זה. מה שכן אומר בפירוש, הוא אומר את זה אפילו בהקדמה הרשמית לספר שר הטבעות, הוא לא משתמש בסיפורים שהוא כותב כאלגוריה למלחמות שהוא חווה במציאות. הוא לא אוהב אלגוריות, זה לא הקאפ אוף טי שלו, אבל ברור שהלחימה השפיעה עליו, והכתיבה שלו, וכנראה התיאורים שהוא מצליח לייצר, מגיעים באמת מדברים שהוא חווה.
באופן כללי, בואו, אף אחד, אף יוצר לא כותב בוואקום. כולנו, אנחנו בני אדם בסופו של דבר, כולנו מושפעים מהחוויות שעברנו, כולנו תופסים את העולם בצורה מסוימת בגלל החוויות שעברנו, וזה משפיע על הכתיבה. וזה בדיוק האיזון הזה שלדעתי חסר לנאו-קריטיסיזם שמנתק את היצירה לחלוטין ודוגל בלהסתכל עליה במנותק. אי אפשר, אנחנו לא כותבים בחלל ריק, אז זה ממש הגיוני שהוא הושפע מהחוויות שלו, אבל לא יותר, באמת לא בקטע אלגורי, לא בקטע של לכבול את היצירה. אני חושבת שבאופן כללי טולקין היה נגד כאילו לכבול את היצירה ולרתום אותה לכל מיני לאג'נדות ולאלגוריות ולמהלכים היסטוריים.
פוליטיקה, אקטואליה, זה לא משהו ניסה להשיג עם הכתיבה שלו.
כן, הוא כן ניסה להשיג פוליטיקה בין גונדור לרוהן, לא לשקף את מה שקורה באירופה באותה תקופה דרך הספרות. מספיק סופרים עשו את זה לאורך המאה ה-20, trust me. נראה לי שלטולקין אפילו קצת נמאס מזה שסופרים כאילו רק משתמשים בספרות ככלי לעשות את זה. לא, די, בואו, ספרות זה קודם כל כיף. אם היא אומרת משהו פוליטי ויש לה איזה אמירה, סבבה לגמרי, מגניב, אבל זאת קודם כל אומנות, היא קודם כל צריכה להיות טיפה מעל ענייני היומיום והפוליטיקות הקטנות.
אני בטוחה שאנחנו יכולות למצוא חוויות שלו, גם עניין הדת שקצת פחות נכנסתי עליו בתחקיר שלי לפרק הזה, שאני יודעת שהוא היה קתולי, וזה היה לו חשוב, ואידית גם הפכה לקתולית כדי שהם יוכלו להיות זוג. אני יודעת שכן יש שם אולי גם כמה דוגמאות בספרים שהוא כתב לזה, אבל אני חושבת שאף פעם לא היה איזה משהו כזה פרופר של דמות של כזה, זה ישו. כן, נגענו בנקודה.
It's complicated. כן, יש איזשהו רגע אחד, זה רגע אחד מאוד ספציפי, מאוד מאוד אפי, שממש מזכיר את המעבר של ישוע בעיר וריפוי החולים, שהוא פשוט עובר ומרפא את האנשים כזה אחד אחד במשך לילה ארוך, ושהוא מוכר כמשיח על ידי היכולת שלו לרפא אנשים. הסצנה הזאת מהברית החדשה הפכה לרגע מאוד מכונן בארץ התיכונה. נגיע לזה, עוד הרבה זמן, כאילו אני לא יודעת כמה זמן מהקלטת הפודקאסט, אבל זה באמת בספרים המאוחרים יותר, בספר השלישי, למרות ששוב, החלוקה הזאת היא גם חלוקה מלאכותית. אז כן, יש התייחסויות לזה, זה מורגש. מה שלא מורגש הרבה, אגב, זה דמויות זה הדת בתוך הארץ התיכונה, זה דמויות שמתפללות, יש רגעים של תפילה, יש קריאה לאלים, יש פנתיאון של אלים בארץ התיכונה, שוב פחות מורגש בסר הטבעות, הרבה יותר מודגש בסילמריליון, שמספר על המיתולוגיה של העולם ועל מפגשים עם האלים האלה, אבל הדת עצמה כדת ממוסדת, לא נוכחת כל כך בסר הטבעות כספר.
נעבור עכשיו לחלק היותר מקצועי אולי בחייו של טולקין.
למרות שאם דיברנו על דת, האם יורשה לי להזכיר עוד משהו אחד שלא ציינתי לגבי אידית?
ברור.
דיברת קודם על ההמרה של הדת שלה לדת שלו, ובאמת הניתוק הזה מהכנסייה, על פי הביוגרפיה של קרפנטר, גרם לכל מיני חיכוכים ביניהם ולתחושות פחות טובות של אידית, שפחות הרגישה שייכת, והיה חסר לה הקטע הזה של הקהילה שלה, הרגישה מין ניתוק באוקספורד, ואחד הדברים באמת שאני אוהבת אצל טולקין, זה שהוא מראה גם רגעים לא מושלמים של הזוגות שלו, זה לא באמת רק לוי דווי והאהבה הגדולה מהחיים, יש לו כל מיני סיפורים בספר אחר דווקא, בסיפורים שלא נשלמו, הוא מראה זוג שממש ככה חיכוכים ביניהם של העדפות ושל מקומות ואהבות שונות וצרכים שונים, והוא מראה איך הם מתנגשים, וזה ממש מין טלנובלה כזאת שמראה את הדרמה שבתוך הבית, זה למי שרוצה ויש לו את הסיפורים שלא נשלמו בבית, זה הפרק שנקרא אלדריון וארנדיס, וזה פשוט על מריבה ביתית קטנונית שבה דופקים על השולחן עם היד ומאשימים אחד את השני, אתה לא הורדת כלים, אתה לא עשית כלים, אתה לא הורדת את הזבל, זה ממש...
אז הבעיות האלה היו לא רק אצלנו חברים, זה גם בארץ התיכונה צריך שמישהו יוציא את הזבל.
ממש.
מעניין שבספרים שהם בקטגוריה של פנטזיה, מערכות היחסים הם לא תמיד... הפנטזיה.
לגמרי, וטולקין ידע לייצג את זה, ובביוגרפיה שלו באמת מראים איך זה היה גם את הצד הזה ליחסים שלו עם אידית, בגלל ההבדלים האלה ביניהם.
אני קצת חושבת, איך אידית הרגישה שמערכת היחסים שלהם כל הזמן מיוצגת, לפעמים בצורה טובה יותר, לפעמים בצורה פחות, בתוך הספרים זה קצת להוציא את הכביסה, ולפעמים היא קצת מלוכלכת. זה מעניין.
אני לא יודעת אם אלדריון וארנדיס יצא בימי חייהם. לדעתי לא. לדעתי אלדריון וארנדיס נשארו במגירה במשך הרבה מאוד זמן. ובאמת מה שיצא, בתחת מה שיצא היה, אני חושבת ששר הטבעות. אני לא בטוחה אם הסילמריליון יצא בימי חייו. אם הוא יצא ב-73, אז זה בדיוק השנה שבה טולקין נפטר, אז...
זהו, והיא נפטרה ב-71, אני יכולה לבדוק את זה רגע? חכו פה. מוזיקת מעבר. 77.
אוקיי, כן. אז ברור שמחפשים את הכביסה המלוכלכת אחרי.
קריסטופר קיבס בשבילם.
כן, כן.
הבן שלו.
Pretty much. And messed up.
אגב, לא ציינתי את זה, אבל לאידית ורונלד יש 4 ילדים, 3 בנים ובת. כשהבן הכי צעיר, הוא לא הכי צעיר בין הילדים, אבל הבן הכי צעיר, הוא מפרסם את הספרים של טולקין, עריכה של טקסטים, אחרי מותו. אז אנחנו קצת חוזרות אחורה בזמן. טולקין, אידית, כולם בחיים עדיין. ב-1915, טולקין מסיים תואר בספרות, ושפה אנגלית מסיים אותו בהצטיינות באוקספורד. בתחילת הקריירה שלו יחסית, יוצא לו לעבוד על מילון אוקספורד. הוא עובד על האות W, יש שם כל מיני מילים, הוא עובד על המילה וורלוק, זה נראה לי נחמד בהקשר של כל מה שקורה לנו אחרי זה.
תודה רבה. בתור שחקנית מבוכים ודרקונים, אני מודה אישית לטולקין על המילה הזאת.
הוא אומר על התקופה הזאת, למדתי בשנתיים אלו יותר מאשר למדתי בשנתיים כלשהן בחיי. מדהים. בשלב מסוים הוא עובר ככה כמה משרות, הוא תמיד עוסק באנגלית, לימודים אנגלוסקסים, המשרה האחרונה שלו שממנה הוא גם יוצא לגמלות, הוא פרופסור במרטון קולג' באוקספורד, לשפה וספרות אנגלית, הוא פורש בשנת 1959, כל הזמן הזה, בזמן שהוא מלמד, הוא עדיין עובד על הדברים שהוא אוהב, שזה שפות, ומיתולוגיה.
לגמרי. אני נסעתי לאוקספורד כשביקרתי באנגליה, בלונדון, ובדרך חזרה, ככה אחרי שבאמת ניפחתי קצת את המוח לקרוב משפחה שלנו שלקח אותנו לשם באוטו ולא ידע מאיפה נפלנו עליו. בדרך חזרה, ככה בנסיעה ללונדון, שמענו אנשים ברדיו את ההיילייטס של מה שהיה ברדיו באותו שבוע. אחד ההיילייטס האלה היה השחקן ג'ון הארט, זכרו לברכה, שלמי שלא זוכר, שיחק את אוליבנדרס מהארי פוטר וסרטי הארי פוטר.
אני עושה פה לב עם הידיים שלי, כי אנחנו אוהבים פוטר.
אנחנו אוהבים את אוליבנדרס. אז ג'ון הארט סיפר שטולקין היה המורה שלו לאנגלית, הוא למה לקח קורס באנגלית עתיקה. טולקין לקח את הסטודנטים שלו לפאב, הושיב אותם במעגל על כיסאות, ואמר להם, עכשיו בבקשה תחליפו מקומות, כולכם, אני מכסה את העיניים, אתם תחליפו מקומות. הוא כיסה את העיניים שלו, כולם החליפו מקומות. ואז הוא אמר, אוקיי, עכשיו אני רוצה שלפי הסדר, כל אחד מכם יגיד משפט אחד, ואני אגיד לכם מאיפה אתם באנגליה. עכשיו, אחד מהם, באמת, כשהוא הגיע לג'ון הארט, הוא אמר לו, אתה מקרה מעניין. יש לך רגל אחת בלונדון, ורגל אחת בווילס. וג'ון הארט מספר שהוא היה בהלם, כי הוא באמת נולד בווילס, אבל הוא בילה את רוב חייו וילדותו הרבה מאוד זמן בלונדון. אז ככה באמת הוא היה בשוק שטולקין עלה על זה. כשנגמר הסבב, טולקין הוריד את הכיסוי עיניים ואמר, עכשיו אני מקווה שאתם תאמינו לי כשאני אומר לכם שאני יודע איך נשמעת אנגלית עתיקה.
כאילו מנסה לחשוב איזה היכרות עם שפה.
וגם איזה מין מורה הוא היה שלוקח את התלמידים שלו לשיעור בפאב.
אני הייתי שמחה ליותר שיעורים בפאבים. המעבדות שאנחנו מעבירים באוניברסיטה פחות. יש אתנול, לא כזה ששותים. בשנת 69, טולקין שוב מעורב בכתיבה של ערך במילון אוקספורד, אבל קצת מהצד השני. פונים אליו כי רוצים להכניס את המילה הוביט, שנית מאוד נפוצה.
חשוב מאוד.
מתייעצים איתו כדי לקבל ככה איזו הגדרה שהיא תהיה מדויקת, והוא באמת כתב להם הערות על הטיוטיו, והם הכניסו את ההגדרה. בסיפורים של J.R.R. טולקין, 1892-1973, עם דמיוני, גרסה מוקטנת של הגזע האנושי, שקראו לעצמם בשם זה, שמשמעותו שוכני בורות, אבל הם נקראים בידי אחרים בני מחצית, כיוון שגובהם כמחצית מגובה בני אדם רגילים. כשעובר הזמן, יש מטבעות לשון נוספים של הארץ התיכונה, שנכנסים למילון אוקספורד. אז זה כל כך מדהים, שבן אדם, שהדבר שהעסיק אותו זה שפות, בסופו של דבר גם השפיע על השפה האנגלית, השפיע על אוצר המילים, שמשתמשים בו עוד שנים אחר כך.
חד משבעית, זה מקסים, לא חשבתי על זה ככה. באופן כללי, באמת כל מי שהיה באוקספורד יכול לראות בעיניים שאי אפשר לצאת משם בלי לכתוב ספר פנטזיה. זה כאילו לא עוברים שם בלי לכתוב משהו פנטסטי, כל הגרגולים האלה על הגגות והפלגים הקטנים והשבילים והחורשות.
יש איזשהו סיפור מאוד מפורסם שמביא אותנו בעצם לחלק של הספרים שלשמם נתכנסנו בפודקאסט הזה. טולקין עבד אתם לא רואים את נבט, אבל היא מרוצה, היא מרוצה שהגענו לחלק הזה.
אני אוהבת את הסיפור הזה, אני כמו הילדים האלה שמגיעים לחלק האהוב עליהם בסיפור, והם יודעים אותו כבר בעל פה, אבל הם ממש מחכים לשמוע.
זה טולקין מרצה באוקספורד, והוא בודק מבחנים של סטודנטים, וזה היה נורא משעמם. ולשמחתו, סטודנט דילג על שאלה והשאיר דף ריק, והוא בכלל לא כל כך חושב על זה, והוא כותב שם משפט, שזה המשפט שמתחיל לנו גם את הספר ההוביט, בחור באדמה גר לו הוביט, ואין לו מושג מה זה הוביט, איפה הוא חי, מה הסיפור שלו, זה פשוט מופיע במוח שלו.
עניין מסוכן הוא טולקין לכתוב משפט על הדף. אתה מתחיל בצעד אחד ובאמת לך תדע איפה זה ייגמר.
הוא מחליט שזה לא נגמר במשפט הזה. והוא רוצה להבין מי זה ההוביט. אז הוא חוקר ובעצם לאט לאט נוצר לו ספר שבהתחלה הוא מקריא לילדים שלו. ואני מצאתי מקורות קצת סותרים. אחד מהם אומר שסטודנט שלו שכנע אותו לשלוח את זה להוצאה לאור. אחד אחר אומר שחלק מכתב היד מגיע לאיזושהי עורכת, אז לא כל כך משנה איך, אבל בסוף יש את סטנלי אנווין, שהוא אחד מהבעלים, אם אני לא טועה, של הוצאת ספרים, מקבל את כתב היד, מעביר אותו לבן שלו, שהוא בן 10, והבן שלו מאוד אוהב את הסיפור, וככה אנחנו מקבלים את יצירת הספרות, ההוביט.
כן, יצירה מכוננת, יצירה מהיצירות המיוחדות האלה שמדברות גם לילדים וגם למבוגרים, שהורים וילדים יכולים לקרוא את זה ביחד וליהנות מזה מרבדים שונים של היצירה. יש אמירה יפה כשהם נמצאים שם בריבנדל ומסתכלים על מפה שאפשר לקרוא אותה לאור הירח, ובסוף הם שואלים את אלרונד החכם שקורא להם את המפה, שמגלה את זה, אם כתוב שם עוד משהו, והתשובה שלו היא לא לאורו של הירח הזה. כלומר, יכול להיות שכשירח אחר יזרח, שכשהירח יהיה בצורה אחרת, אז יהיה אפשר לקרוא בו דברים אחרים, ואני חושבת שבמידה רבה זה משקף את מה שקורה עם ההוביט. כשאנחנו ילדים, אנחנו קוראים בו משהו אחד, אנחנו קוראים את ההרפתקה ואת החוסר אונים הזה של הגיבור, שהוא לכאורה מבוגר, אבל הוא בעצם ילד, לא יצא, הוא מגלה את העולם בזמן שהספר מתרחש, וכמבוגרים אנחנו מסתכלים עליו בפרספקטיבה אחרת לגמרי, ורואים בו דברים אחרים לגמרי. ונראה שזה די מסכם, משפט אחד באמצע היצירה שמסכם את כל ההוביט.
זה ממש נחמד, האמת שעכשיו זה לוקח אותי בכלל למקום קצת אחר, עוד מקום שאני מאוד אוהבת, שזה דיסני, שבתור ילדה את רואה את הדברים ואת מסתכלת עליהם, ויש הרבה דברים שאת מפספסת, ואז אני חוזרת לזה עכשיו, בשנים האחרונות, באמת, בונה זה גאוני, יש פה מלא דברים שלא ראיתי, וכל הבדיחות האלה ששמים שם כדי שלהורים לא יהיה משעמם תוך כדי.
וגם המון המון שירים באמצע.
גם פה יש לנו שירים
כן,
באמצע,
כן, כן, זה מה שאני
לא?
אומרת.
יש לנו לחנים, אני כאילו, יש לי מה...
יש הרבה מאוד לחנים. הרבה הרבה לחנים, אנשים מלחינים, כאילו צריך פרק נוסף שלם בפודקאסט שידבר על טולקין ומוזיקה.
יש פה ראיון ברדיו עם טולקין כמובן, משנת 1971, שואלים אותו, אז האם יש לך חיבה מיוחדת להוביטים? הוא עונה, בגלל זה אני מרגיש בבית. הפלך מאוד דומה לסוג העולם שבו התחלתי להיות מודע לדברים, שכנראה היו יותר ממשיים עבורי, מכיוון שלא נולדתי כאן, נולדתי בדרום אפריקה. הייתי מאוד צעיר כשחזרתי, איך בגיל כזה יש דברים שנתמאים בזיכרונך, גם אם אתה לא מודע להם. אם עץ חג המולד שלך הוא אקליפטוס, ואתה מוטרד באופן קבוע מחול וחום, ואז, בגיל שבו הדמיון מתפתח לראשונה, מוצא עצמך בכפר שלב, אני חושב שזה מעודד אהבה מיוחדת למה שאתה יכול לכנות, הארץ הכפרית, התיכונה של אנגליה, שבנויה על מים טובים, אבן, עצי בוקיצה, ונערות שקטים וקטנים וכו'. וכמובן, אנשים כפרים.
בתור מישהי שגדלה בשדה בוקר, וכל מקור מים שהיו בו כזה יותר משלוש טיפות ריגש והלהיב אותי, אני כל כך יכולה להזדהות עם זה, באמת לגלות את הארץ התיכונה בתור טינג'רית משדה בוקר ומהמדבר שהמדבר, כאילו זה נוף נהדר ואני מתה על המדבר שלא תבינו אותי, לא נכון, אבל באמת הארץ התיכונה שהיא ניו זילנד של הסרטים, הלכה עליי קסם, היא פשוט הלכה עליי קסם.
פשוט, את יודעת, בתור מישהי שגם מגיעה מהמדבר, זה הכי פנטזיה שיכול להיות לך. אחרי שהייתה הצלחה מסחררת להוביט, סטנלי אנווין שואל את טולקין אם יש לו עוד ספר אולי שהוא רוצה לפרסם, ואז טולקין מבסוט, שולח לו טיוטה של הסילמריליון. למי שלא מכיר, גם אני עדיין לא מכירה, אבל הסילמריליון זה משהו שמתאר הרבה מאוד מיתולוגיה ופרטים, וזה משהו שהוא יותר אנציקלופדיה, במהות שלו, אני לא יודעת אם כאילו אני...
הסילמריליון זה אוסף של סיפורי מיתולוגיה, מזכיר יותר את קבצי סיפורים האלה של המיתולוגיה היוונית.
זהו, אז אני לא יודעת אם כאילו זה, אבל מבחינת הצורה של הכתיבה, כן. האם עדיין מדובר בסיפורים?
Okay. כן, כן, מחולק לסיפורים סיפורים, כזה מבריאת העולם, דרך פנתיאון האלים, דרך הגיבורים הגדולים, וממש עד לסוף הסיפור שאנחנו מכירים של שר הטבעות, בעצם הסיפור של שר הטבעות מסופר ב2-3 פרקים כזה בסוף של הסילמריליון.
אז הוא שולח לו טיוטה של כתב יד של הסילמריליון, אבל זה ספר שהוא הרבה יותר כבד אולי באופי שלו, אסופה של סיפורים שמתארת את המיתולוגיה, והאורחים שאתם אומרים שזה לא מספיק טוב, והם דוחים את כתב היד, וסטנלי אומר לטולקין, אולי תכתוב משהו אחר, משהו אולי מעניין יותר, ועם הוביטים.
ההוביט 2, החיפוש אחר עוד כסף.
אוי, לא. מעניין, כי זה משהו שכתבתי ככה בתחקיר שלי לפרק על הפתח דבר, שיש לנו איזושהי הבטחה, אנחנו כאילו, זה קצת חזרה מבחינתי קדימה עכשיו, אבל מבחינתכם אחורה, לזה שכבר בהתחלה של פתח דבר מבטיחים לנו שהולכים לדבר על הוביטים, ואני כזה, אוקיי, מישהו ממש רוצה לקשור את ההוביט למה שקורה פה עכשיו. בסדר. טולקין מסכים. הוא מתחיל לכתוב את שר הטבעות, באמת במחשבה שזה איזשהו ספר המשך להוביט. ככל שהוא כותב, והכתיבה לוקחת לו הרבה זמן, יותר מעשור, ואיזשהו סייד נוט פה, שזה גם קורה בזמן מלחמת העולם השנייה, כל הכתיבה מקבלת קצת חיים משלה, הולכת למקום שהוא יותר קדום, יותר אפל, הכתיבה היא כבר פחות כתיבה לילדים ונוער, לא שהוא כתב את זה, את ההוביט ממש כספר ילדים פרופר, זה ספר ילדים כנראה הרבה יותר מתוחכם מספרי הילדים שאנחנו חושבים עליהם, אבל זה פשוט מקבל איזשהו טוויסט אפל, ואנחנו מקבלים את שר הטבעות.
כן, הוא התחיל הרי לכתוב את ההוביט בתור מין עוד רומן כליל מצחיק, גחמני, אפיזודלי, כיפי, קצת שטוטניקי, כמו ההוביט. לראיה באמת למי שמכיר, יש האלפים של ההוביט, הם שרים שירי שטוט בחרוזים מצחיקים כאלה, ובשר הטבעות הם כבר הפכו ליצורים אחרים כמעט לחלוטין. עדיין יש להם איזשהו, בעיקר לאלפים שפוגשים בהתחלה, איזשהו ניצוץ קצת שטוטניקי, קצת שובבי, הם לגמרי מאבדים את זה אחר כך ונעים כאילו סופר רציניים.
אז מה שאני יודעת, עוד בטיוטות המוקדמות, בסילמריליון המוקדם, הוא באמת מתאר את האלפים יותר כמה שתואם לכזה פיות של אגדות, והוא מתנער מהדבר הזה בהמשך, הוא זונח את זה, הוא מתבגר מהמקום הזה אולי, והוא מפריד אותם, בגלל זה גם הכתיבה באנגלית, וכמובן גם בעברית, אנחנו לא מתייחסים אליהם כפיות, אלא הם אלפים או בני לילית, תלוי בתרגום שאתם בוחרים לקרוא, כן, אנחנו רואים פה איזושהי התבגרות בכתיבה, בין הספרים, הוא גם נעצר בכל מיני חלקים, זה גם משהו שהוא מתאר אותו בהקדמה שלו, זאת אומרת, יש מקומות שממש הוא מגיע אליהם, והוא חושב לאן הדבר הזה הולך. אני משערת שיש שם איזושהי מחשבה ותכנון, אבל יש ממש נקודות בכתיבה שהוא מגיע אליהם, והוא צריך לעצור. זה משהו שנראה לי, זה היה לי מאוד מעניין, איך בחוויה שלו כותב וכותב, פתאום אתה מגיע לאיזה מקום ש... אתה צריך להתרחק מזה רגע.
כתבת פה, יצא לך לכתוב כתיבה יצירתית?
ישראבלוג נחשב?
לא, כשכותבים עלילה, לפעמים זה פשוט קורה, כאילו מחסומי כתיבה וכאלה, כל הכותבים שם בחוץ. אני חשה בכאבכם, תהיו חזקים. גם טולקין עשה פאוזת בכתיבה, גם לטולקין היו הרבה מחסומי כתיבה, כשבאמת הציפור... זה כאבי גדילה של הסיפור, מחסומי כתיבה זה כאבי גדילה של הסיפור, הסיפור באמת צמח ככה, אני חושבת הרבה מעבר למה שטולקין ציפה וחשב, והתפתח והסתעף ונוספו לו עוד ענפים ועוד עלים וניצני פרחים, כמו שטולקין אוהב לדמות בעיקר בסיפור היפהיפה שלו, עץ ועלה שמופיע בקובץ על סיפורי היפיות, סיפור מטה ארס פואטי לחלוטין על כתיבה ועל אומנות, ואם אתם צריכים קצת השראה על הכתיבה שלכם, חפשו את הספר. הספר הזה של טולקין, זה באמת, באמת הזדהות, כל הכאב בסיפור הזה.
שר הטבעות הוא בעצם סיפור אחד מאוד ארוך, מאוד ארוך, כ-1200 עמודים. בגלל עניינים יותר טכניים, ההוצאה החליטה לפוצל אותו לשלושה ספרים, עניינים של עלויות של כריכה, וככה אנחנו מקבלים שלושה ספרים של שר הטבעות. הספרים יוצאים, שני הספרים הראשונים יוצאים בשנת 1954, הספר השלישי יוצא בשנת 1955. כשהם יוצאים לראשונה, המחירות לא מדהימות, הם נמכרים בכמה אלפים בודדים. של הספרים האלה, אני לא חושבת שאנחנו ניכנס לזה היום, אבל היום אנחנו חד משמעית, ואני חושבת שלא הרבה אנשים ינסו להתווכח על זה. טולקין עכשיו אחד הסופרים הגדולים ביותר של המאה האחרונה, אחד הגדולים, אם לא הגדול ביותר, של פנטזיה. ההוביט ושר הטבעות הם קלאסיקה. שר הטבעות, ואני לא יודעת אם גם הרוביט, תורגם ל-38 שפות, ונמכרו מעל 150 מיליון עותקים. אני לא יודעת איך זה בהשוואה לספרים אחרים, אבל זה נשמע לי הרבה. כל הכבוד, טולקין.
רבי המחר של המאה ה-20. אחד הדברים המעניינים, אני חושבת, לגבי ההתקבלות שלו, מה שנקרא הקטע הזה של אין הנביא בעירו, שהוא כתב על הפלך ואורחותיו, ודברים שכאילו מאוד, כל הפתיחה שלו היא מין כפר הנגילי טיפוסי, רק בלי נעליים ועם רגליים סעירות, פחות או יותר.
אז אנחנו בעצם בבית ספר מעלה שחרות ביות ותא.
Pretty much, כן, 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 התיכון לחינוך סביבתי שדה בוקר. כבוד ועוצמה.
קצת פחות דשא, אבל היינו שם.
לגמרי, היינו שם. לא, לא, למה? באביב כזה יש קצת דשא, דשא מבליח לאיזה 5 דקות ל-5 סנטימטרים ויורד שוב בחזרה ברגע שהשמש יוצאת. אבל באמת, בארצות הברית, הוא התקבל היטב בשנות ה-60, אצל ההיפים, וודסטוק, סקסמים ורוקנרול, כי באמת מדברים, אני חושבת שאני כזה יכולה לראות מה ההיפים ראו בו בעצם, את החופש, אנחנו מדברים על מלחמה למען החופש ולמען העמים החופשיים, אנחנו מדברים על המון חזרה לטבע, על תיאורי טבע, שהטבע הוא ככה מאוד מאוד מרכזי, אנחנו רואים שם כל מיני התנגדות של הטבע לתעשייה, של איך שהעצים קמים על התעשייה.
יש עצים שקמים?
על ה... ספוילר! אפשר להגיד בהתחלה של הפרק שאנחנו עושים ספוילרים לכל היצירה, פחות או יותר. אבל הטבע, יש תמה שלמה בספר של הטבע נגד התעשייה. גם לא הכל שחור ולבן, ולא הכל מובהק וחד משמעי וחד וחלק, אבל בהחלט יש את התמה הזאת של חזרה לטבע, של היסטוריה מין חזרה לטבע וחזרה לשיטות, ללחיות יותר בהרמוניה עם הטבע. האלפים מאוד מייצגים את התנועה הזאת של חזרה לטבע. יש הרבה עניין במוזיקה, ואומנות, ושירה. אומנות היא גם מקונספט מאוד 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 חשוב בעולם של טולקין, ומאוד רואים את ה... אפשר בהחלט לראות למה היו כתובות ברכבת התחתית של יחי גנדלף ופרודו עודנו חי, פרודו ליבס ברכבת
ממש
התחתית.
ממש טופק.
משהו כזה. ובאמת, אני חושבת שההצלחה, אני מדברת פה נטו הצלחה מסחרית של שר הטבעות, אני חושבת שנהוג לשייך אותה לתנועה הזאת בשנות ה-60 ולהיפים ששם זה נהיה. בעצם, יצירות נהיות גדולות כשהן מגיעות לארצות הברית של אמריקה.
כאילו מעניין אם יש איזושהי התייחסות של טולקין לעובדה שאלה האנשים שבסוף היו כזה הפאנגרלס שלו. האם הוא היה מודע לזה? שכאילו...
אני חושבת שכן, כי היו אז מכתבים כאילו של מעריצים, אמנם דרך הדואר לקח להם יותר זמן להגיע, אבל מעריצים היו כותבים לאיידולס שלהם. אני קצת לא רוצה לדעת. יש לי הרגשה שהוא לא היה מחבב את מה שמכונה בחיבה נאז גרלס.
נזגול?
נזגרלס.
לא, לא, נזגול.
שזה כמו... הכוונה היא לצליל המיוחד שמשמיעות מעריצות כשהן רואות את מושא ההערצה שלהם. אני חושבת שהמונח הזה נטבע יחד עם הסרטים, כשהתחילו כל מיני מעריצות בגילי, פחות או יותר הייתי אז בת 15-16, תרבות ההערצה של השחקנים. אז באמת כששר הטבעות, כשספרי שר הטבעות פוגשים שחקנים כמו אורלנדו בלום, מה שקורה זה נאז גרלס, שמשמיעות צליל מאוד גבוה, מאוד חד, מאוד ייחודי. אני גם לא חושבת שאני יכולה לשחזר את ההצלחה שלי מגיל 15, מיתרי הקול שלי היו אז הרבה יותר בכושר.
אנחנו נתאמן עד הפרק הבא. יש לי פה קטע מראיון ברדיו משנת 1971. כתבתי את המילה האחרונה, הוא מדבר על שר הטבעות, בערך בשנת 1949. אני זוכר שממש בכיתי בסופה של העלילה. אבל הייתה כמובן מידה נכבדה של שכתוב, הדפסתי את כל העבודה פעמיים, וחלקים רבים מתוכה המון פעמים, במיטה או בעליית הגג, לא יכולתי להרשות לעצמי הדפסה מקצועית. יש גם כמה טעויות, וזה די משעשע אותי, שהיו מספר טעויות מפחידות בדקדוק, שדי מזעזע לחשוב שפרופסור לספרות ודקדוק עשה אותן, למרות שעכשיו אני לא צריך לחשוש למעמדים.
אתם רואים? גם טולקין עשה טעויות.
כן, הוא הקליט הכל בעצמו, ידנית.
טירוף.
1200 עמודים, זה הרבה.
טירוף מוחלט. והנה למדנו עוד משהו על כתיבה. אם גרמתם לעצמכם לבכות בזמן שכתבתם משהו, סביר מאוד להניח שגם הקהל שלכם יבכה את העיניים שלו החוצה בסוף היצירה. ובאמת לדעתי קשה למצוא אנשים שלא בחו בסיום של שר הטבעות. אחד הצופים הכי מרגשים אי פעם.
אני בוכה ממש בקלות. אני אכין את הטישו.
וואו, תכיני את הטישו לכל כך הרבה רגעים בעלילה, החל לאורך השליש הראשון של הספר הראשון התהיי בסדר, אחר כך כאילו באמת תשדדי מסעית טישו או משהו.
מזל שכבר אין לנו את בעלת נייר הטואלט של תחילת הקורונה, we're past that.
וואו.
בשני בספטמבר 1973, קצת פחות משנתיים אחרי אידית, הוא מת ממחלה. בגיל 81. רוב ספרי המיתולוגיה, למשל הסילמריליון, פורסמו לאחר מותו על ידי הבן שלו כריסטופר, ומכלול היצירות האלה היום נקרא הלג'נדריום או לגנדריום.
לגנדריום, אני אומרת לגנדריום.
אז יש לנו רשימה ארוכה מאוד של ספרים, הבנתי שבסך הכל יש לו מעל 600 כתבים, אני לא יודעת איך להתייחס לזה, אם אלה ספרים נפרדים או חלקים, אני לא יודעת אם גם עדיין ממשיכים להוציא דברים שהוא כתב ונערכים, זאת אומרת, יש עדיין פרסומים?
כן, מדי פעם, מוצאים חלק מהסיפורים המרכזיים שמרכיבים את הסילמריליון ואת הסיפורים שלא נשלמו, בעצם שהם קבצים, אלה אוספים של כל מיני סיפורים, חלקם הם ממש מעין טיוטה של רומן, ולאחרונה הוציאו בהוצאת כתר, אם אני לא טועה, בעברית, גם את הסיפור של ברן ולותיאן כסיפור, וגם עוד סיפור שנקרא ילדי הורין, שעם ברן ולותיאן זה ככה איזשהו אפוס שהוא סיפור אהבה, ילדי הורין זה מין טרגדיה יוונית פוגשת טרגדיה שייקספירית פוגשות את מלחמת העולם הראשונה, והכל קודר ואפל ונורא עם איזושהי קרן אור קטנטנה של תקווה שבסוף מגלים שזה האור של הרכבת שבא לדרוס אותך או משהו כזה, כאילו זה ממש, זה סיפור נפלא, ובאמת מהסיפורים פייפים שקראתי, הצפתי את הקרון רכבת שנסעתי בו בזמן שקראתי את זה, לא אכחיש.
אז להוסיף רסקיו ליד הטישו ואני אהיה בסדר.
בשביל ילדי הורין, בלי שמץ של ספק. הורין אני חושבת. אני צריכה לבדוק. אני בעצמי די ויתרתי מראש על הגייה נכונה של שמות, כי טולקין היה קודם כל בלשן, עוד לפני שהוא היה איש ספרות הוא היה בלשן, אני עשיתי אחורה פנה מבלשנות בשנייה שיכולתי בתואר במחלקה שלנו, כי זה מאוד לא התחום שלי, וטולקין באמת ידע לבטא דברים, אני לא יודעת לבטא דברים, אז אפשר לוותר על זה, זה לא הכרחי ונחוץ בשביל להיות טולקינאי ולאהוב את טולקין באמת. אפשר מהזווית הזאת, אבל אל תחששו מאזינים בבית לדבר על טולקין עם טולקינאים, גם אם אתם לא יודעים לבטא את כל השמות, זה ממש בסדר. אפשר להגיד הבחור הזה או הבחורה הזאת, הכל טוב.
נבט, אני אשמח שתספרי לי קצת על קהילה טולקין הישראלית.
אז קהילה טולקין הישראלית הוקמה על ידי רן ברזיק ב-1996. זה היה בעצם קבוצה, פורום כזה, שהיה אז את התקופה של הפורומים באינטרנט, זה היה טרום עידן הרשתות החברתיות, האינטרנט, עצם השימוש באינטרנט הביתי היה יחסית בחיתוליו, כל מיני אתרים קמו לראשונה, ובאמת רן ברזיק מקים את הפורום הזה, מייסד מפגשים, זה היה מפגשים ביתיים של חברים בסלון, שבאמת אנשים שבאו לדבר על טולקין ועל שר הטבעות, ולא הרבה אנשים הכירו את זה, ונחשפו ככה ליצירה מפה לאוזן, ובאמת לאט לאט הקהילה גדלה, והמפגשים גדלו, ויותר ויותר אנשים התחילו להגיע, והתחילו ככה לדבר על זה יותר ברצינות, התחילו להתארגן כנסים, הכנסים הראשונים, גם בתקופה יחד עם אגודת המדע בדיוני והפנטזיה, שהיו כל מיני דיבורים איתם, והתחלנו כזה להצטרף לכנסים שלהם. אני הגעתי רק מאוחר, אני מניחה שיש אנשים שיכולים הרבה יותר טוב ממני לספר על ההיסטוריה של הקהילה, על מה היה לפני, על מה עשו הסרטים שיצאו בשנת 2001, כי אני הרי באתי בעקבות הסרטים בסופו של דבר. אז באמת כשיצאו הסרטים ב-2001, והקהילה הייתה צריכה להתגמש ולהשתנות ולקבל אנשים חדשים ולהתמודד עם זה שעכשיו היצירה היא מאוד שם בחוץ, מאוד מיינסטרים, כל העניין המחודש הזה, הגל הזה של אנשים חדשים שמגלים פתאום את הספרים בעקבות הסרטים, הגל של אנשים שלא התחברו לספרים והם אוהבים את הסרטים בלבד, וזה משהו ש...
זה מעלה כעס לפעמים אצל... אני מכירה את זה שוב, אני מגיעה מקהילה של הארי פוטר, ואז מגיע האדם שאומר לך, אני מכיר הארי פוטר, ראיתי את כל הסרטים, אתה לא מכיר הארי פוטר, אוקיי? תודה.
את יודעת מה אומרים על כעס, שזה כמו לשתות רעל ולצפות שמישהו אחר ימות. זה לא באמת... כאילו, יש התגובה של הכעס, היא מובנת וטבעית, אבל בעיניי לפחות היא לא עוזרת לאף אחד. אני מאוד נהניתי, אני חייבת להודות, מלהיות זאת שקראה את הספרים בזמן שכולם נהנו מהסרטים, כי בסרטים בכל זאת יש להם זמן נורא מוגבל ואי אפשר להעביר הכל, ואז באמת קהילת טולקין, אנשים הסתכלו על אנשים מקהילת טולקין כעל המומחים, פתאום היה את מי לשאול, את מה שנקרא ותיקי הקהילה, יש קרדיט בתרגום, בסוף התרגום של הסרטים של סרט הבאות, יש תודה מיוחדת לקהילת טולקין הישראלית, שעזרו להביא את התרגום, היה כמובן את עוד לפני הסרטים, יצא תרגום מחודש, או עיבוד לתרגום של סרט הבאות, שגם על זה אני מניחה שידברו בפרקים הבאים, באמת היה איזשהו עניין עם תעתיק, ואיך מתרגמים כל מיני דברים לעברית, באמת התרגום הוא סיפור שלם, ובאמת כיום קהילת טולקין עדיין במידה רבה היא קבוצת חברים, למרות שיש לנו גם קבוצת פייסבוק מאוד מאוד גדולה ומלאה בדיונים, היא נקראת חובבי טולקין בישראל.
אם אתם לא שם, תצטרפו.
בואו להצטרף אלינו, כן, אנחנו בהחלט תפרסמי שם את הפודקאסט. נכון, אני מניחה, יש לך אישור מאדמינית. אני נמצאת בהנהלה שם, אז יש לך אישור אדמינית.
יש לי קשרים.
לגמרי, כן, קשרים בהנהלה, שחיתות ונפוטיזם. ובאמת, יש לנו כנסים בשנה, יש לנו כל שנה בסוף אוגוסט את כנס מיטופיה, שבו מדברים על ספרות מדע בדיוני ופנטזיה. לא רק טולקין, אבל בהחלט אני חושבת מאיזושהי זווית ככה מחקרית, מדעית, חזרה לטקסט, מדעית הכוונה מדעי הרוח כמובן, למרות שגם מדעים מדויקים, וככה הסתכלות על ספרות פנטזיה. זהו, כמו שבחבורת הטבעת יש... מיוצגים הגזעים השונים מהארץ התיכונה, יש הוביטים וגמדים ואלפים, אז פה לפחות ברשומה הזאת של הפודקאסט מיוצגים המדעים המדויקים שזו קרמל, ומדעי הרוח שזו אני, יש ככה ייצוג של אלפים וגמדים בארץ התיכונה.
נבט, אני מאוד מאוד נהניתי לדבר איתך, אני חושבת שהיה לנו פה פרק ממש מעניין על טולקין, וזה רק אני בטוחה, הקצה של הקצה. עברנו פה ככה על הבסיס לטולקין. יש לנו עוד איזה משהו להוסיף? אולי דברים נוספים שאת עושה?
תקראו, תהנו, ואם מה שאתם אוהבים אצל טולקין זה יצירת עולמות, אני מזמינה אתכם מאוד להנות מהפודקאסט שלנו אחרי ההתנפצות, פודקאסט משחקי תפקידים עלילתי, שבו אני מגלמת דמות, בן זוגי הוא מנחה המשחק, מוזמנים להקשיב?
אני התחלתי להאזין ואני מאוד נהנית.
יש, תודה, איזה כיף לקרוא, לשמוע. אני רגילה להגיד לקרוא, וואו.
אנחנו נשים בתיאור של הפודקאסט, קישור גם לפודקאסט שלכם.
יש, איזה כיף. ואנחנו נשים את שלך בשלנו, כמובן. יד, אמרנו כבר שחיתות ונפוטיזם? יד רוחצת יד?
שחיתות זה אנחנו.
יס. ובאמת, וגן, כמובן שנקשר גם ליצירות השונות שהזכרנו, לביוגרפיה של המפרי קרפנטר, שבהחלט שווה לקרוא לסיפורים שלא נשלמו, לסילמריליון אם נצליח למצוא, לילדי הורין, לילדי הורין, וסיפור ברן ולותיאן.
תודה שהזנתם למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אם אהבתם את הפרק, אני מאוד אשמח שתעקבו אחרי הפודקאסט, דרגו אותנו באפליקציות השונות, דירוג טוב, כן, אמרנו, קשרים ופרוטקציות. אתם מוזמנים לעקוב אחרי דף הפייסבוק, מסע לא צפוי פודקאסט טולקינאי, אני אעלה שם עדכונים. אם תרצו לדון בפרקים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו. קבוצה בלתי צפויה, אז נבט, תודה רבה.
תודה רבה שהזמנת אותי, היה לי כל כך כל כך כיף. את כאילו fellow fangirl על מלא.
אתה BFF טולקין שלי, כבר אמרתי לך את זה.
Yes.
הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.